ערב טוב, אנחנו שבים לסדר הפרשיות. ואני מבקש להיכנס לתחילתה של פרשת המועדות. המופיעה בפרשה שלנו, בפרשת אמור. היא בעצם אולי הסיום של תורת הכהנים, הקורבנות וענייני הכהונה שנמשכים בפרשת אמור, דיני ההיזהרות מטומאה של פרשת אמור. כך נפתחת פרשת המועדות בפרק כ"ג לפנינו במקור אחד. מדבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. ששת ימים תיעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון נקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. ואז מתחילים סדר המועדות עצמו, אלה מועדי אדוני נקראי קודש אשר תקראו אותם במועדם. שמה מתחילים מיד בפסח, בחודש הראשון, ב-14 לחודש, בין הארבעים וכך הלאה. עוד לפני שניכנס לפסוקים, השאלה הראשונה שמטרידה כאן כמובן מיד את הפרשנים, נמצאת בכותרת של השיעור למעלה, ורש"י במקור 2 מביא אותה בשם חז"ל: מה עניין שבת אצל מועדות? הכותרת היא: אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. ואם אנחנו מסתכלים טוב בפסוק הרביעי, בפסוק ד', יש שוב את הכותרת הזאת: אלה מועדי השם מקראי קודש. ושם באמת זה כותרת למועדים עצמם מפסח ואילך, ואילו בהתחלה זו כותרת למועדים. אבל בפועל עסוקים בפרשה הראשונה, בשלושת הפסוקים הראשונים שמהווים פרשייה בפני עצמה, רק בשבת. זאת בעצם השאלה, מה עניין שבת אצל מועדות? השאלה היא יותר עמוקה. שבת ומועדות הם בעצם, שבת ומועדות הם בעצם שני דברים אחרים לגמרי. השבת נקראת בחז"ל קביעה וקיימה, קבועה וקיימת. היא איננה תלויה בנו, היא מציאות טבעית קבועה. הרי שישה ימים מופיעה השבת, וזה משבת בראשית. המועדים לעומת השבת, זה איננו דבר קיים וקבוע. את המועדים בית הדין, ישראל מקדשים את המועדים. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם, זה יכול להיות פתיחה רק לפרשת המועדים ולא לשבת. זה בעצם השאלה מה עניין שבת אצל מועדות. השבת איננה תלויה בחשבון שלנו. אין לנו שום יכולת לשנות כלום. אנחנו לא מעברים את השבתות ולא מקדשים את השבתות. אנחנו מעברים חודשים ומקדשים שנים. אנחנו יודעים מתי לפי הלבנה החודש הוא מלא ומתי הוא חסר. אנחנו מושיבים בית דין, קובעים על פי לוח ועל פי עדות ועל פי ראייה. זה כוחם של ישראל שמקדשים את הזמנים. זה בכלל לא נכון לגבי השבת. השבת היא בעצם מציאות אסטרונומית שמתרחשת ואנחנו יודעים שהיא קיימת. איך אומרת אותה הלכה, במי שהולך במדבר ואיננו יודע מתי השבת, אז הוא סופר שישה ימים. השבת היא היום השביעי. לי אין בזה שום דבר, שום שיג ושיח. זה בעצם עומקה של השאלה כשחוזרים שוב על הדברים. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני קורא את הפסוק הראשון שם, השני, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת. זה לא נכון בפשוט. מועדי השם אשר תקראו אותם מועדי קודש, הם באמת המועדים שבאים בכותרת השנייה. אלה מועדי השם מקראי קודש, החודש הראשון ב-14 יום לחודש, פסח. אני אמנם קבעתי שזה פסח, אבל מתי הוא יחול? מתי יחול הפסח? האם הוא יחול ביום הזה או ביום הזה? האם ה-14 לחודש יהיה על פי החודש החסר מקודם או החודש המלא מקודם? זה באמת דברים שאתם מחליטים. וכך חז"ל באמת דרשו. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, דרשה שיש לה משמעויות הלכתיות רבות, אותם כפי שאנחנו רואים מופיע בכתיב חסר, וחז"ל דרשו אשר תקראו אתם. זה התפקיד שלכם כאן. זו יהיה פה השאלה הראשונה שמטרידה אותם. מה עניין שבת אצל מועד? רש"י עצמו בשם חז"ל במקום, עונה את התשובה הבאה בהמשך מקור 2 ללמדך, שכל המחלל את המועדות מעלים עליו כאילו חילל את השבתות. כל המקיים את המועדות מעלים עליו כאילו קיים את השבתות. השבת חמורה יותר מהמועדות, ולכן רצו לתת תוקף חומרה לעניין המועדות, ואמרו, השבת נכנסת לתוך המכלול הזה שנקרא מועד. כלומר, שמי שמחלל את המועד, כאילו מחלל את השבתות בעצמם. ועדיין השאלה עומדת בעינה. מה המהות שמחברת את השבת למועד? זה שאלו שני ימים טובים שבהם אסורים ממלאכה, גם רש"י לא מנסה לענות כך, זה ודאי לא מספיק. הרי זה שונה מהותי. אלה, כפי שאמרנו, מועדי השם אשר תקראו אתם, לעומת זאת השבת, שהיא מועד השם שלנו אין בו שום יד ורגל. השתנים אחרים מנסים לענות בצורות משלהן לשאלה הזאת, אבן עזרא, הרמב"ן ואחרים, לא ניכנס לזה עכשיו. זו יפה השאלה הראשונה שאנחנו ממשיכים להציב לפנינו, האם יש כאן משהו שיכולים לגעת בו ולראות את החיבור המהותי בין שבת למועדות? השאלה השנייה, שנדמה לי שהיא תובעת גם כן עיון, כל הפרשנים נוגעים בה, היא לא מה עניין שבת אצל מועדות, אלא מה עניין המועדות בסיום תורת כהנים. מה בכלל לכל הפרשה הזאת ולפרשת אמור ולפרשיות שמיני וויקרא וצו ותזריע ומתורה? אנחנו עסוקים פה עכשיו בתורת כהנים. עברנו מתורת כהנים לענייני קדושה, טומאה שצריכים הכהנים להיזהר ממנה, טומאה וטהרה שצריכים כל בני ישראל להיזהר ממנה בפרשיות תזריע, מצורע, טומאות שהכהן הגדול צריך להיזהר מהן בפרשת אמור, דיני קדושה וטהרה ששייכים לכלל ישראל בפרשת קדושים תהיו, טומאה וטהרה או דיני קדושה וטהרה ששייכים לפרשיות העריות ואחרי מות ובקדושים, הכהן הגדול ביום הכיפורים בפרשת אחרי מות. לא בגלל יום הכיפורים עסקנו בזה שם, אלא כחלק מעבודת הכהונה. כל הפרשנים שואלים מיד, איך מתמקמת פרשת המועדים כאן מיד בסיום החלק של ענייני הכהונה. חלק מן הפשטנים הראשונים עונים תשובה טכנית. הספר עסוק בקורבנות, ימי הקורבנות המרוכזים ביותר הם ימי המועדים, הרגלים. ולכן כשתאימו את פרשת הקורבנות או את פרשיות הקורבנות והכהונה ועסקי המקדש ויחסי הגומלים בין כהנים לישראל, נגעו בימים המרכזיים שבהם היחסים האלה באים לידי ביטוי. זו תשובה שכמה מהראשונים נקטו בה, היא לא מחברת מהותית את המועדים לכל ענייני ספר ויקרא, אלא טכנית. ענייני הספר באים לידי ביטוי גם ביום יום בפרשיות בקורבנות התמיד. הם באים לידי ביטוי גם בכל מאורע ומאורע, בקורבנות יולדת, בקורבנות תודה, ובקורבנות זיבה, ובקורבנות, בכל הקורבנות האחרים. אלא שיש כאן איזשהו ריכוז שבגללו הביאו את פרשת המועדים. זו דעה אחת. ספורנו, רבי עובדיה ספורנו, מבקש ללכת צעד אחד קדימה ולראות קשר יותר מהותי. אנחנו נראה אותו במקור שלוש, אבל אני מבקש מתוך השאלה הראשונה והשאלה השנייה הזאת להגיע בהמשך לדבר אחר שאולי נובע מתוך הדברים הבאים של רבי עובדיה ספורנו. ספורנו כותב כך, דיבור שיוצא מהנושא הזה ואומר כאן כמה דברים נפלאים, מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אחר שדיבר בעניין הקורבנות ומקריביהם, ספורנו כברכו לא אומר את זה בתורת שאלה, אלא פותח את זה פשוט בשיחה, אבל זוהי השאלה. מה לעניין המועדות ולסיום ענייני הקורבנות? אחר שדיבר בעניין הקורבנות ומקריביהם, כאן מתחילה התשובה, שהכוונה בהם השרות השכינה בישראל, המשתף את פרשת המועדים עם פרשיות הקורבנות, עד כאן הוא המגמה המשותפת. לא שטכנית המועדים הם ימים שבהם יש הרבה קורבנות. המגמה המשתפת היא השראת שכינה בישראל. הוא מפרט. כאומרו בקורבנות, עולה תמיד לדורותיכם פתח אוהל מועד לפני השם, אשר יוועד לכם שמה. זוהי המגמה. שם תהיה ההתוועדות. שם תהיה השראת השכינה. אחרי שהוא דיבר על הקורבנות האלה ועל אוהל מועד, דיבר במועדים אשר בשביטתם, כאן חידוש מאוד גדול לעניין המועדים, אשר בשביטתם יכוון לשבוט ממעשי הדיות. הוא מתנפק ממעשי חול, בקצתם של המועדים לגמרי, שביטה מוחלטת, כעניין שבת ויום הכיפורים. ובקצתם פחות מזה. והמשותף, ובזה רואה הספורנו את העיקר, זה חידוש עצום, ולעסוק בכולם בתורה ועסקי קודש. כאומרו ששת ימים תעבוד וכולי, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך. כל עניינם של המועדים הוא לחבר את האדם עם קודש, לנתק אותו מעולם החול ולהפגיש אותו עם השראת השכינה. זאת המגמה של המועדים, זו מהפכה. המגמה היא כדי שנוכל באמת להתפנות אל הקודש. על פי זה הוא יסביר פשט נפלא בהמשך בפסוק, אבל נראה קודם כל המשך הדברים. שתשבוט ממלכתך וביום השביעי שבת, אבל בשביל מה? והנה עסקך כולו להשם אלוקיך. ובקצתם תהיה השביטה ממלאכת עבודה בלבד, כמו שהוא העניין בשאר המועדים. והכוונה בכל אלה הוא חוזר, שאם שמחת היום שישמח ישראל באוסיו, אם השמחה של היום, יהיה העסק בקצתו בעסקי קודש. כי אומרם ז"ל, יום טוב חציו להשם וחציו לכם. ובזה תשרה שכינה על ישראל בלי ספק. כי אומרו אלוהים ניצב בעדת אל. ומהי כל מגמת הקורבנות? השראת שכינה. וזה עניינם של המועדים, ולכן זה יתחבר. לפי זה הוא מסביר את פשט הפסוקים. הרי אנחנו אומרים באותו פסוק ב' במקור למעלה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי. הפירוש אלה הם מועדי, מועדי השם אלה הם מועדי, אנחנו מבינים שזו כותרת להמשך. אורנו מסביר אחרת. אמר אותם מועדים שתקראו אותם מקראי קודש. הראשונים דנים מה פירוש הביטוי מקראי קודש, למי קוראים? והוא מסביר הספורנו, כמו הרמב"ן ואחרים, פירוש אספות עם, כולם מקוראים, כולם קרואים יחד. פירוש אספות עם לעסקי קודש, הוא מוכיח כי אספת העם תיקרא מקרא כמו חודש ושבת קרום מקרא, וכן על מכון הר ציון ועל מקראיה. עכשיו פשט הפסוק. מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, כלומר שבאמת תמלאו בהם את המגמה ותעסקו בקודש, אלה הם מועדי. פשט נפלא בפסוק. הם אותם המועדים שארצה בם. אמנם שלא תקראו אותם מקראי קודש, אלא יהיו מקראי חול, בעסק בחיי שעה ותענוגות בני האדם בלבד, אז הם לא יהיו מועדי, אלא יהיו כלשון הנביא וישעיה, מועדיכם שנאה נפשית. אז הספורנו, אגב הרעיון שלו, גם משתף אותנו ברווח פרשני מעניין לו. מה שמחבר את המועדים לקורבנות הוא לא התשובה הטכנית שבמועדים יש הרבה קורבנות, אלא המגמה המשתפת היא השראת שכינה. ואת זה ביקשה התורה להדגיש כשהיא אמרה, אתם יודעים מתי המועד יהיה מועד השם? להבדיל ממועד שהוא מועד שלך, את מועדיכם שנאה נפשי. אבל המועד יהיה מועד השם כאשר הוא יהיה מקראי קודש. ואז באמת מגמת המועדים, ולזה נכנסת גם השבת, מגמת המועדים עניינה כמו מגמת כל הספר, השראת שכינה בישראל. ספורנו מרחיב את זה במקומות אחרים, שבעצם זאת המגמה מתחילת הדרך. האדם גולה ממקורו, מהאדם הראשון. פורש, מגורש, מהשראת השכינה, מגורש מגן העדן, והדברים הולכים לאט לאט, וראינו אותם הרבה פעמים, עד שמגיע תפקידו של עם ישראל להחזיר את הדבק הזה ולהשרות שכינה בעולם. זה עובר דרך יציאת מצרים, הוא מגיע למתן תורה, הוא מגיע למשכן, הוא מגיע למועדים, ולכן יש רצף. אנחנו יכולים בעצמנו להמשיך את הספורנו לפרשות הבאות. לשיא זה יגיע כשנגיע לשמיטות, ליובלות, שלא מדברים רק על ימים וחודשים. לא רק האדם מקדש את הזמן, אלא גם את הארץ, את המקום. את הכל ביה. למיתו של דבר, כשמעמיקים, אולי ספורנו נתן לנו גם פתיחה לתשובה נוספת למה עניין שבת אצל מועדו. הרי שאלנו שתי שאלות. א', מה העניין שבת אצל מועדות? שנית, מה העניין המועדות בסיום פרשת הקורבנות? סטורנו ביקש לענות רק על השאלה השנייה, אבל אולי בעצם בלועה פה גם תשובה על השאלה הראשונה. גם השבת וגם המועדות הם אותה בחינה של מקראי קודש. ולכן זה מחובר לגמרי. אבל אני מבקש עדיין למצוא תשובה גם לשאלה הראשונה וגם לשאלה השנייה מתוך הדברים האלה בשלב נוסף. אני מבקש להגיע לתשובה הזאת מתוך הערה פרשנית פשוטה שכולם נותנים אליה מן הסתם לב. פסוק ג' במקור אחד, עד עכשיו הערכנו בפסוק ב'. מקראי קודש, אשר תקראו אותם, אלה הם מועדי. פסוק ג' עובר לשבת. אני מבקש להתנתק רגע מהפסוקים ולגעת רק בעניין השבת עכשיו. ששת ימים תיעשה מלאכה. וביום השביעי, שבת, שבתון, מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו בכל מושבותיכם, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא להשם בכל מושבותיכם. השאלה שאותי מטרידה עכשיו היא השאלה הראשונה שהצבנו, מה עניין שבת אצל מועדות? נעסוק רגע בשבת עצמה. הפתיחה הזאת של ששת ימים תיעשה מלאכה לא מופיעה בפעם הראשונה בתורה. שתי פתיחות ישנן למעבר מששת הימים לשבת בתורה. האחת היא ששת ימים תיעשה או ייעשה, מבחינתי עכשיו זה אותו דבר. זאת אומרת, אין כאן ציווי אקטיבי על ששת הימים, וביום השביעי, שבת וכו'. הפתיחה השנייה, וזאת הפתיחה בעשרת הדיברות, גם בשמות וגם בדברים, ששת ימים תעבוד, ועשית. בסדר? זה דבר אחר לגמרי. לא תעשה, אתה תעבוד. ועשית כל מלאכתך. ביום השביעי, שבת. זה הרי לא דבר של מה בכך, החלוקה בין הפתיחות האלה. אבל כדי לנסות לעמוד על הפתיחה הזאת, השונה מפה לפה, בוא נראה רגע את הפסוקים. ונראה שבכל פעם שמופיעה העשייה בלשון פסיבי, יש לשבת שם אחר מאשר כשמופיעה העשייה בלשון אקטיב. במקור ארבע נמצאים כל הפסוקים. גם אצלנו, גם בכי תישא וגם בויקהל מופיע כך: ששת ימים ייעשה וכי תישא, ויקהל ששת ימים תיעשה. אבל עכשיו לעיקר. וביום השביעי, שבת, שבתון, קודש להשם. א', שבת, שבתון, בית קודש. שני הדברים האלה מופיעים רק כאשר ששת ימים תיעשה מלאכה. תראו במקור הראשון, אצלנו בפרשה, ששת ימים תיעשה וביום השביעי, שבת, שבתון, מקרא קודש. כי תישא וויקהל, אותו דבר. איך זה מופיע בכל מקום אחר? יש לפנינו כמה דברים, חוץ מעשרת הדיברות. הנה בהמשך פרשת כי תישא, ולפני כן בפרשת משפטים. בפרק כ"ג בשמות כתוב, לא ששת ימים תעבוד, אלא ששת ימים תעשה מעשיך. בסדר? וכמו תעבוד, נכון? ושוב אקטיבי. אני עושה, מצווה לעשות. איך נקראת פה השבת? יום השביעי. מה עושים? תשבות. אותו דבר בהמשך כי תיסע. ששת ימים תעבוד. איך נקראת השבת? וביום השביעי תשבות. הנה הפסוק בעשרת הדיברות באותה לשון גם בשמות וגם בדברים. ששת ימים תעבוד ועשית ביום השביעי שבת להשם. זה דבר מאוד מעניין. כשהמלאכה נעשית מאליה, השבת היא שבת שבתון קודש. כאשר אני עושה את המלאכה, פתאום השבת לא נהיית שבת שבתון, ולא מופיע הביטוי של קודש להשם. זה מוכח מכל המקורות. בשבת יש בעצם שני תפקידים. השבת היא מנוחה. השבת כשמה היא בעצם מציאות של הימנעות ממשהו. תשבות. לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וכו'. לשבות פירושו קודם כל להתנתק מעשייה. אבל השבת פירושה גם עוד דבר. השבת פירושה לתת משמעות פוזיטיבית, חיובית, שעושה את השביתה מהימנעות ממשהו לפעולה ממשית עצמאית. זכור את יום השבת לקדשו. אלו שתי משמעויות אחרות לגמרי. רש"י על הביטוי שבת שבתון, בפעם הראשונה שהוא מופיע בתורה לגבי שבת בפרשת כי תישא, אומר שבת שבתון מנוחת מרגוע ולא מנוחת ארעי. צריך להבין את ההבדל. אני יכול לנוח כי אני עייף. אין לזה ערך עצמי. זה חיוני. אבל זה נשאר תמיד ארעי. זה לא הופך למשהו משמעותי שקובע לו שם בפני עצמו. זו שבת שבה לא תעשה כל מלאכה. ויש מנוחה שהיא לא ארעית. היא מנוחה אמיתית. כשחז"ל רוצים לתאר את העולם הבא, הם לא מוצאים דרך לתאר אותו אלא על ידי השבת. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא. יום שכולו שבת ומנוחה. כדאי לשים לב למילה שמבליעים, שכולו שבת ומנוחה. כאן יש שבת. כי מי שטרח בערב שבת מוכרח לנוח קצת בשבת. אבל לעתיד לבוא יש שבת, לא כי טרחת ערב שבת. כל הזמן זה שבת. ממה? יש חופש ממשהו, ויש חופש למשהו. יש מנוחת ארעי, ויש שבת שבתון. שבות את השבת. מגדיר את הדברים בצורה מופלאה, הרב חרל"פ זכר צדיק לברכה, על פסוק מוכר לכולנו מהקידוש של השבת. במקור מספר 6. ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, להמשך אות היא ביני וביניכם וכו'. לפני שנמשיך, פסוק מאוד קשה, למרות שאומרים אותו תמיד ולא שמים לב. ושמרו, פירושו דבר פסיבי. מה זה הישמר לך פן 1, 2, 3? מה אני צריך לעשות? כלום, לא לעשות משהו רע. מה זה שמור את יום השבת לקודשו? זה לא זכור. שמור פירושו, אל תחלל את השבת. שומר שבת, מי חללו. ורב פה כתוב, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. זה לא לעשות את השבת, זה לשפוט בשבת. נכון? זה לא לעשות מלאכה. מציע הרב חרלף, וההתחלה היא מהפכנית, היא אולי מנותקת מהפשט, אבל הכל ביחד נותן פה עולם שלם. ושמרו. יש שתי משמעויות בעברית למילה לשמור. יש לשמור כמו שאנחנו מבינים את בשמרו, לא לעשות מלאכה. כמו ואביו שמר את הדבר. כשיוסף חולם חלומות, ומבין יעקב בדיוק לאן זה הולך, כתוב ואביו שמר את הדבר. איפה הוא שמר את זה? בכיס. מסביר רש"י, שמר המתין לראות כיצד זה יתרחש. אנחנו משתמשים בביטוי שבא אליהו אל רבי יוסי בחורבה ושמר לי על הפתח. שמר פירושו המתין לי בפתח. ושמרו בני ישראל היינו שיהיו ישראל עומדים ומצפים במשך כל ששת ימי החול להופעת יום השבת. לשמור את השבת זה כמו לאביו ששמר את הדבר. יש שתי שבתות, יכולה להופיע שבת כי סוף סוף אפשר להירגע מהלחץ. יכולה להופיע שבת כי אני ממתין לה שישה ימים. ולזאת, אף על פי, הוא ממשיך את לעשות את השבת, נראה את הדברים מפנים, שהשבת מקדשה וקיימה. זאת אומרת, לי אין שום תפקיד בשבת. את מה אני עושה? אני חוזר לשאלה מה העניין שבת אצל מועדות. את מה עושים? את המועד אני עושה. מי עשה את פסח הזה ב-14 יום לחודש? אני, בית הדין שהחליט שחודש ניסן או חודש אדר הוא של 30 יום או של 29 יום. מי עשה את יום הכיפורים של עשור לחודש שיצא ביום שני ולא ביום שלישי? אני. אבל בשבת לא עשיתי כלום ואני לא עושה כלום, אז מה זה לעשות את השבת? מתוך שישראל מקדשים את ששת ימי המעשה בציפייתם לקדושת השבת ושמירתה, הם נעשים שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, וגם להם חלק בעשיית השבת. וזהו לעשות את השבת לדורות. תראי לא. אפשר לקבל את השבת. ואפשר לעשות את השבת. לשתי שבתות אחרות לחלוטין. יש מנוחת ארעי ויש שבת שבתון. לא הסברנו בכלל איך זה קשור לתי עשה ויי עשה ותעבוד. נגיע לזה עוד מעט. ראיתי פירוש נפלא לאחת הזמירות שאנחנו אומרים בשבתות. ראיתי אותו אצל גדול בישראל, רב שמעיה דיכובסקי, זכר צדיק לברכה, בספר הדרשות שלו על התורה ועל המועדים, נאות דשא. ושם במקור שבע הוא אומר על מזמור שאנחנו מכירים, הערה נהדרת, אנחנו אומרים במזמור, כל מקדש שביעי כראוי לו. המילים המדויקות מופיעות כאן כדי שנוכל לזכור. כל שומר שבת מי חללו, שכרו הרבה מאוד על פי פועלו, איש על מחנהו ואיש על דגלו. כותב, אני עודה שכך, היינו, יש מי ששומר שבת מי חללו. מה אומרת לו השבת? דבר גדול, הוא שומר שבת. הוא שומר שבת, זה ביטוי, יש מושג כזה של שומרי שבת, הוא שומר שבת. כלומר, מה הוא עושה? הוא לא עושה. הוא לא מחלל את זה חשוב. זה דבר בעל ערך. הוא שומר שבת מי חללו. ויש אחר ששומר את השבת כראוי. יש כל מקדש שביעי. לקדש את השבת זה כראוי לו. ויש שומר שבת מחללו. מה אומר הפייטן בזמירות? שכרו הרבה מאוד, אבל על פי פועלו, תלוי איך הוא עושה. השכר משתלם להם לפי פועלם. כי שכרו של השומר שבת כראוי לו, גדול הרבה יותר. כל מקדש שביעי כראוי לו, שכר א'. כל שומר שבת מחללו, זה יפה. אבל זה סיפור אחר לגמרי. שכרו הרבה מאוד, תלוי מה פועלו. שתי שבתות. אבל אנחנו הרי חותרים לענות תשובה לשאלה מה עניין שבת אצל מועדות, ובדרך שאלנו את השאלה למה כל פעם כאשר כתוב ששת ימים יעשה או תעשה בלשון פסיבית, השבת היא השבת הגדולה, שבת שבתון קודש, ובכל פעם שכתוב תעבוד או עשית, השבת היא השבת הטכנית, מנוחת ארעי, ולא שבת השבתון. ההסבר נדמה לי הוא מאוד פשוט. ויפה מאוד להגיד שצריך להגיע לרמה של שמירת השבת לא מחללו, אלא של מקדש שביעי כראוי לו. אבל איך מגיעים לזה? איך מגיעים לזה? זה תלוי מה קורה איתי בששת הימים. אם ששת ימים תעבוד, אני אגיע רק לשבת. אם העבודה של ששת הימים תיעשה, אני אגיע לשבת שבתון. מה פירוש? פעם עסקנו בעריכות, בכלל בפסוק ששת ימים תעבוד. האם זה ציווי לפני עצמו? הרי הציווי פה הוא על השבת. ישנה באמת דעה שששת ימים תעבוד, כך מופיע במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, שששת ימים תעבוד זאת מצוות עשה, שכשם שמצווה לשבות בשבת, מצווה לעבוד ששת ימים. זאת אמת. אנחנו צריכים להבין שישנם שתי מציאויות של עבודה. יש עבודה שהיא מבורכת בפני עצמה. היא מצווה בפני עצמה. מצווה לעבוד ששת ימים. יש עבודה שהיא טכניקה לחלוטין. הלוואי והייתי יכול לצאת ממנה לשבת שבתון. שתי צורות של עבודה. שתי הצורות האלה מסביר המלבין אצל האדם הראשון. האדם הראשון לפני שהוא חטא, התפקיד היחיד שלו בעולם, עסקנו בזה בזמן האחרון, היה לעבוד. זה הלשון בתורה. ואדם, עין, לעבוד את האדמה. זה היה כל תפקידו. מה קרה אחרי שהוא חטא?
צריך להמשיך לעבוד.
מה כל כך נורא בזה? לפני כן זה היה גן עדן. ופתאום זה נהיה עונש נורא. אחרי אחר, הוא ימשיך לעבוד. אבל בזיעת הפך תאכל לחם. קוץ ודרדר תצמיח. מה הרעיון? שלפני כן לא הזעתי ועכשיו אני כן מזיע? מה העניין? יש עבודה שלפני החטא, יש עבודה של אחרי החטא. לפני החטא כשעבדתי, אז לא הוצאתי קוץ ודרדר, נכון? אלא מה הוצאתי? עבדתי את האדמה, וכל דבר היה בשלימותו. ויחולו השמיים והארץ וכל צבם. הכל היה שלם. חז"ל אומרים, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, כולם נבראו לצביונם, בשלימותם, בקומתם, וכל צבעם. ואחרי שהאדם נברא, אבל לפני שהוא חטא. מה קורה אחרי החטא? אני עובד, אבל הדברים הם כבר לא בשלימותם. אני מוציא קוץ ודרדר. אני צריך להביא עוד. ועוד. ובסוף אני אצליח להוציא את מה שאני רוצה. אילו היה זוכה האדם, זאת שירת העשבים. כמו שהוא נתן שמות לכל בעלי החיים, כך הוא היה נותן שמות לכל עשב ועשב. לכל עשב ועשב היה מנגן את השיר שלו. במלאכה הראשונה, אני לא נמצא במרכז. אני בסך הכל הצינור שדרכו הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. הרי בשביל מה צריך את האדם? האדם הוא הבריאה היחידה שהקדוש ברוך הוא מסביר בשביל מה צריך אותה. הוא לא הסביר אף פעם בשביל מה צריך את הדגים. גם לא למה צריך את השמש. לא כתוב יש חושך אז כדאי שיהיה אור. אין מי שירוץ בים כדאי שיהיו דג, זה לא כתוב. אבל כן כתוב, והאדם עין לעבוד את האדמה. מה פשט? זה שלא יעבדו את האדמה. כל תפקידו של האדם הוא להיות צינור כדי להוציא מהאדמה את מה שאני רוצה מהשמיים. שזה יעשה הכל שלם. זו בחינה של תעשה מלאכה. אין לזה ערך עצמי. אני עושה מלאכה, הרב הירש כותב באחד המקומות כל כך נפלא, השורש של מלאכה, כך הוא טוען, זה השורש של מלאך, שליח. אני עושה מלאכה, אני מקיים את השליחות שלי. אני מבטא את שליחותי, אני מבטא את מה שתפקידי לעשות בעולם. יש לזה ייעוד. מה קורה אחרי החטא? אני עובד. אולי אני עובד הפוך, אולי אני עובד נכון. אולי זה עקום, אולי לא. העולם כבר לא נמצא במצב השלם שלי. פתאום אותה עבודה מפסיקה להיות הדבר הטהור והיפה שדרכו אני מגלה את הקדוש ברוך הוא. היא שואפת להיות כזאת. היא צריכה להיות כזאת. אבל היא הרבה מאוד פעמים עול שהופך פתאום את העבודה למה ששם אותי במרכז. מי הוא זה שנמצא מאחורי העבודה? אני. ששת ימים תעבוד. ומי הוא זה שנמצא היה מאחורי העבודה אצל האדם הראשון לפני החטא? ששת ימים תעשה מלאכה. אתה תעבוד. על ידי זה אתה תגלה בעצם את מה שאני עושה. וכך אתה תמיד תבטא את אישיותך, את שלימותך, את שליחותך. ותעשה מלאכה לשבת, אז השבת מקבלת משמעות של שבת, שבתון, קודש להשם. כשבמרכז ההוויה שלי אני נמצא, בשביל מה אני צריך את השבת? בשביל לנוח. אז זה לא שבת שבתון קודש לשם. אם אני לא נמצא במרכז, כל השבוע אני שומר את השבת, כלומר, כמו ואביו שמר את הדבר, יש פתאום עומק אחר לגמרי לשבת. אבל אם המרכז הוא הטכניקה, כמה אימפקטי, כמה עבדתי, מה הוצאתי כאן, תכלס. אם המרכז הוא כל זה, אני בקיצר כל העניין, לא זה, מוכרים לנו אף פעם. אז נכין. מועדי השם? אתה רוצה שהמועד הזה יצא מלהיות שלך ויהפוך להיות מועדי השם? שתקראו אותם מקראי קודש. אלה הם מועדי. אם לא, זה בכלל סיפור אחר לגמרי. שאלנו בתחילת השיעור מה עניין שבת אצל מועדו. הסברנו את השאלה של חז"ל. הרי את המועד אנחנו עושים. השבת קבועה וקיימת. אולי זאת התשובה העמוקה. השבת הגדולה גם בה אנחנו עושים. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת. אנחנו נותנים משמעות לשבת. נכון ששבת קביע וקיים. מה קבוע וקיים? היום השביעי שבו שבת לא תעשה כל מלאכתך. אבל זה לא קבוע וקיים שזה יהפוך באמת להיות לשבת שבתון קודש. שאתה תצליח לעשות את השבת. חיברה תורה שבת ומועדות. אולי כדי ללמד אותנו לא רק את מה שרשי אמר, שגם המועדות חשובים כמו השבת, אלא ההפך. יש עניין לתת בשבת את מה שיש במועדות. כלומר, אתה חלק מעשיית השבת. אם כנים דברינו בעקבות דברי הספורנו, שכל מגמת הפסוק היא מועדי השם, אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדי, אז השבת באה עם המועדות, זה לא נושא שאתה עומד פסיבי ומקבל אותו. שכינת תשרה. היא תשרה על ידי הקורבן במקדש, והיא תשרה על ידי הכהן הגדול בפרשת אמור, והיא תשרה על ידי בית הדין בקידוש החודש, והיא תשרה על ידך בזה שתצליח לעשות את השבת. זה חלק מאותה פעולה שבה אתה יותר, אתה לא פסיבי ומקבל. זה קיים, אבל זה מקבל משמעות אחרת כשאתה עושה את זה. אם הדברים האלה נכונים, נדמה לי שאפשר לעבור לשלב ב', לשאלה השנייה שהעמדנו. השאלה השנייה שהצבנו בראש השיעור הייתה מה עניין הקורבנות והמועדים זה אצל זה. איך בכלל זה מחובר הם? נדמה לי שצריך פה מתוך הנושא של שבת ומועדות לגעת בעוד נקודה שמבדילה את השבת מהמועדים. נקודה הראשונה שמבדילה אמרנו היא שזה קבוע וקיים ואת זה אנחנו עושים. והחידוש של התורה זה שגם את השבת אנחנו יכולים לעשות. הנקודה השנייה שהזכרנו בין השבת למועדים, נקודה שעוד לא הזכרנו אותה, היא הנקודה הבאה. המשך חוכמה נמצא פה במקור 8. מקוצר הזמן אני לא אקרא אותו באריכות מבפנים, אני אומר אותו על פה ונראה ממנו רק כמה שורות. מחלק חלוקה אחרת לגמרי בין אופייה של שבת לאופיים של המועדים. נראה רק את השורות הראשונות. דה. בבדת האלוקית, יש מצוות המקשרים את ישראל לאביהם שבשמיים, ויש מצוות המקשרים את ישראל זה לזה. עוד לא מדברים בכלל על שבת ומועדים. בכלל. סוג א' של מצוות כגון ציצית, תפילין, מזוזה, הן מצוות המקשרים את ישראל להשם יתברך. נכון, דברים פשוטים. ומצד שני, גמילות חסדים, תרומות, מעשרות, זה מצוות שעושים מה? הם מקשרים את ישראל זה לזה. עכשיו אלינו. ממשל זה יש גם בין שבת ליום טוב. בשבת, הלא אל יצא איש ממקומו. הוצאה אסורה. גם מלאכת אוכל נפש אסורה. אם באים אליי אורחים בשבת, אני לא יכול להוסיף ולבשל, כמו ביום טוב. אם כן, כל איש ואיש לפני עצמו. לבדו הוא יושב ועוסק בתורה, נכון? שניהם מקראי קודש. אז הספורנו הבליה, הוא אמר שבשניהם עושים אספות עם. אבל זה לא אותו דבר. בשבת, אל יצא איש ממקומו. אז אמרו חזל, זה לא ממקומו מביתו, זה מהאלפיים המה שלו, מהתחום שלו. בסדר. ביום טוב אין את האיסור הזה. בשבת הוא יושב ועוסק בתורה. אז מה קורה בשבת? איך השבת נהיית שבת להשם? אני עוסק בתורה, ופלוני עוסק בה, ואתה ואת ואנחנו וכל אחד במקומו עוסק בה. וכולנו בעצם מתחברים אל נקודה פנימית אחת שמחברת את כולם. זאת האלוקות. אבל ביום טוב. אבל יום טוב אני מדלג כמה שורות. הוא מן המצוות המקשרים את האומה זה לזה. לכן מלאכת אוכל נפש מותרת. אם יבואו אלף אורחים, כך כתוב בגמרא במסכת ביצה, הועיל ואי יקלעו אורחים, הועיל ואם יבואו אורחים, אז יהיה מותר לו, אז מותר לו לבשל גם יותר מהכמות. יש רצח, יש עניין של להיות יחד. וכולם חייבים לעלות לרגל. והותרה הוצאה והבערה, שאם לא כן, לא יהיו מקושרים ומאוגדים זה לזה כאחד. בשבת לא עולים כולם לרגל, אסור. אני נמצא במקומי. אבל ברגל בדיוק הפוך, צריך להיכנס לאווירה. אלה שתי צורות אחרות של עבודת השם. צורה א' של עבודת השם היא כמו תפילין, מזוזה, ציצית, אני לבד. אז איך זה מחבר אותי עם היהודי בצד השני של העולם? גם הוא מניח תפילין. ושנינו מתחברים למרכז אחד. ברגל זה סיפור אחר. איך אני מתחבר איתו? אנחנו נפגשים כשעולים לרגל. אני בא אליו והוא בא אליי. כמו תרומות, מעשרות. עכשיו לעיקר. שבת ומועדות הם לפי זה שני דברים אחרים לגמרי. ובכל זאת מבקשת התורה לחבר ביניהם חיבור מוחלט. הרעיון הזה מפתח יפה מאוד בעל המאוד דשא שהזכרנו מקודם. גם בשבת יש את העניין שצריך להיות במועדות, וגם במועדות יש את העניין שצריך להיות בשבת. כאשר עיקר העיסוק של החיבור בינינו הוא החיבור החברתי, יש נטייה די ברורה לשכוח מה בעצם הנקודה הפנימית שמחברת אותנו. ומאידך כאשר כל אחד מחובר אל המרכז, אל הנקודה הפנימית, אל הקדוש ברוך הוא, יש נטייה חלילה לשכוח את זה שאין לזה ערך, אם אנחנו גם לא מחוברים בחיבור החברתי של היום טוב. באמצע פרשת אמור, בנושא אחר לגמרי, הופיע פסוק שלם בתוך פרשת המועדים. מסיימים במקור 9, מסיימים את חג השבועות, וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש, וכשמסיימים מיד את חג השבועות, עוברים פתאום לדיני מתנות עניים, לקט, תאה, וחוזרים על פסוק שלם שהופיע כבר בפרשת קדושים, מיותר לחלוטין, וכותבים בו, אני קורא במקור 9, בפרק כף ג' בפסוק כף ב', אחרי וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש וכולי של שבועות, ובקוצריכם את קציר ארציכם לא תחלף פאת שדך בקוצריך ולקט קצירך לא תלקט. שאלה שכולם שואלים, מאין השאלות שכבר פתחנו, מה העניין מתנות עניים אצל המועדים, מה זה מחפש פה בכלל, זה לא קשור. מסביר המשך חוכמה שם כל כך נפלא. יש לנו חשיבות לחבר את מתנות העניים עם הרעיון של מתן תורה. אבל לא רק עם הרעיון של מתן תורה. הפרשה הזו של מתן תורה מתחילה במצוות קצירת העומר וספירת העומר. זאת אומרת, אם תסתכל מבחינה חקלאית, יש לך שלוש מצוות בתבואות שלך. הראשונה היא שאת העומר שאתה קוצר בתחילת הדרך, אתה מניף להשם. באמצע הפעילות, כשאתה הולך בשדה, אז לקט קצירך שנופל לך, לא תלקט. ובסוף הפעילות, אז את פאת שדך תניח. שתי הפעולות האחרונות הן פעולות חברתיות. הפעולה הראשונה היא פעולה שמקשרת אותי אל האלוקות. אמרנו כבר את מצוות מתנות עניים. באנו לומר עכשיו שאי אפשר לנתק בין שני הדברים. זכור כאשר אתה מוצא את העניין לעשות את הלקט ואת הפאה, שמה שבאמת מחבר אותך לחברך בישראל, ובקוצריכם את קציר ארציכם וכולי וכולי, אני השם אלוהיכם. יש נקודה פנימית שמחברת. ומעידה, אי אפשר לעסוק במצוות קצירת העומר ולגמור בזה, בלי לחייב אותך לחבר את זה לחיבור החברתי. שני סוגים של עבודת השם, שכל מגמת התורה זה לערבב אותם. כך אומר המשך חוכמה במקור 10, או ייתכן, כי תדעון כי מתן תורה בעצרת לא היה רק על החוקים, כי אם על הנימוסים המושכלים, כמו החנינה לעני ולגר, כי בלא האמונה בהשם עלול שכל האדם להיות כפריץ חיות, לא יחמול ולא יישא פני אביו. אני מדלה כמעט לסוף. לכן, ובקוצריכם את ציר ארציכם, גם את הקטע החברתי הזה תעשו גם כן מצד מה? מצד שאני השם אלוקיכם. אולי גם זאת שונה. מה העניין שבת אצל מועדות? השבת היא אלוקית. המועדות זה הסיפור החברתי. והחיבור של שניהם מכניס את השבת ואת המועדות לאותה פרשה. אז שתי תשובות ראים, מהותיות. הראשונה, שגם השבת כמו המועדות אנחנו יכולים לעשות את השבת. השנייה, שאנחנו מבקשים לערב את עבודת השם הפרטית שלי עם עבודת השם החברתית. זאת בחינת השבת וזה היום טוב. שתי התשובות האלו, אני מבקש להגיע ובזה לעמוד. אל השאלה הראשונה או השנייה ששאלנו בהתחלה, שבה עוד לא נגענו. מה עניין המועדים והקורבנות ביחד? השבת והמועדות הבנו. המועדים והקורבנות, אז אמרנו תשובה טכנית שלא הסתפקנו בה, שבמועדים מקריבים קורבנות. הזכרנו את תשובת הספורנו, שבשניהם ישנה מגמה של השראת שכינה. אבל כשמעמיקים, אני חושב שהתשובה מתוך כל מה שאמרנו מקבלת משמעות אחרת לגמרי. זה נכון. המגמה היא ודאי השראת שכינה. ואנחנו עוברים סדר. עסקנו בהתחלה בקדושה של מקדש, של קורבנות. עוברים עכשיו לקדושה העמוקה ביותר שעד עכשיו עסקנו בה. לקדושת הזמן. ישראל יכולים לקדש את הזמנים. זה בעצם כל החידוש של פרשת המועדים. הזמן איננו דבר חולה. הזמן הוא דבר שאני נותן לו את ערכו. הרב צבי יהודה זצ"ל מנסח את הדברים בשיחה על פרשת אמור במקור 11 בצורה הבאה. קיימות הרבה נוסחאות פילוסופיות מהו זמן. זה נושא לא לסוף השיעור, זה נושא ארוך. אבל באופן כללי ניתן לומר שהאדם נמצא בעולם בזמן. זו הגדרה מאוד חשובה. האדם נמצא בזמן. הוא חי כך וכך שנים, הוא נמצא ביום ובלילה. כל דבר גזור ממימד הזמן. הוא לא יכול להיות מנותק ממימד הזמן. רק הקדוש ברוך הוא היה, והוא הווה, והוא יהיה. הזמן הוא בעצם, אני ממשיך, קשר האדם עם העולם. אנו נמצאים בעולם בתוך מציאות של זמן, במסגרת של זמן. אבל עוד פעם, המשפט הבא הוא דבר חשוב מאוד. מציאות הזמן נובעת מהעובדה שיש אדם בעולם. האדם מנסח את הכל לפי זמנים. אם עלי פני האדם אין מי שמנסח לעולם זמנים. זאת אומרת, האדם נמצא בעולם בתוך הזמן. אבל הוא גם זה שנתן לעולם את הזמן. כשהקשר הזה, זה דבר פלאי, מקבל קדושה, בעצם כל מציאות האדם בעולם מתחדשת. ישראל מקדשים את הזמנים, פירושו את כל המציאות של האדם בעולם ישראל מקדשים. זהו עניינם של ישראל, ליצור קדושה בעולם ובמציאות האדם בעולם. כל סדר יציאת מצרים ומתן תורה מגיע לשכלולו הגדול באותו כוח הקדושה הטבוע בישראל, אשר מתוכו הוא מקדש את העולם ואת הזמן. לקדש את הזמן פירושו לקדש בעצם את מציאות האדם בעולם. האדם חי בתוך הזמן, אין לו הרבה מה לעשות עם הזמן. איך הביטויים אומרים? אי אפשר לעצור את הזמן, אי אפשר לגעת בזמן. אבל זה לא נכון, כי בעצם האדם הוא זה שנותן את הזמן. לא בעלי החיים יצרו את הזמן. גם לא המלאכים יצרו את הזמן. הזמן הוא אמנם מציאות אסטרונומית, אבל אני נותן לה את ההגדרות. מה שישראל עושים בעולם, הוא שהם נותנים משמעות לקשר הזה בין האדם לבין הזמן. בעומק משמעות המשפט הזה היא שהם משרים שכינה בעולם. כשבובדיה ספורנו אמר בפירוש בהתחלה שהמחבר את המועדים ואת הקורבנות זה השראת שכינה, זה לא בור. זה כל מגמת התורה. זה להגיע למצב שבו אני יותר קדושה בכל העולם. השיא של זה, זה בקדושת הזמן. דיברנו בהתחלה את המושג מקראי קודש. ספורנו הסביר שמקראי קודש פירושו שאז נקראים אנשים לעסוק בקודש. אונקלוס מתרגם אחרת לגמרי. אונקלוס מתרגם במקור 11, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. אילן מועדי עד השם מערעי קדיש דתערעון יתון וזמיון. מה זה מערעי? מה זה תערעון? אומר הרמב"ן בהסבר אונקלוס במקור 12, אונקלוס עשאו את המילה מקרא קודש, לא מלשון מה שאנחנו אמרנו מקודם, אסיפה, כולם קרואים, אלא מלשון נאורה, כמו אשר יקרא אתכם באחרית הימים. איך אומר יעקב לבניו, ואספו, יקבצו ושמעו, ומה הוא הולך להגיד להם? את אשר יקרא אתכם. מה זה אשר יקרא אתכם? יקרא לכם. המאורה. לשון מאורה. בכל יום שיערעו, תעשו אותם קודש. מה היא אם כן החובה שמוטלת עלינו בפרשת המועדות? לעשות אירועים, זמנים, מציאות של אירוע כזה או אחר למשמעות של קודש. לעשות את השבת, לעשות את המועדות, לקרוא אותם מקראי קודש. כל זה מחובר למה עניין המועדים אצל הקורבנות. נדמה לי שבסופו של דבר כל מקבל את אותה תשובה. השבת והמועדים מחוברים, אמרנו, גם כדי לחבר את שתי המגמות הזאת של השבת, שמחברת את האדם הפרטי עם הקדוש ברוך הוא, ואת האדם הפרטי שם עם הקדוש ברוך הוא, ואת זאת של יום טוב המחברים את ישראל בינם לבין עצמם. אמרנו את העניין השני בשבת ובמועדות, שמבקשים להראות שגם את השבת אנחנו עושים. כל מחובר לאותה נקודה. כאשר אנחנו יודעים לחבר את הכל אל המקור שלו, אנחנו יודעים ליצור השראת שכינה בעולם. לחבר את הכל אל המקור, פירושו בשיא קדושת הזמנים. יש לזה משמעות אחת בשבתות, משמעות אחת במועדות, אבל התפקיד הזה איננו תפקידם של קבוצה מסוימת, של כהנים, של כהן גדול, של אנשים מסוימים בעם. התפקיד הזה הוא עצם הכוח הישראלי של כל אחד מאיתנו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. כל התפקיד שלנו בעולם הוא לגלות את השם בעולם. לגלות את השם בעולם פירושו במציאות, לחבר את הכל, את ההווה, את הארעי, את החולה, למציאות נצחית, קבועה של קודש. אשר תקראו אותם נקראי קודש, את המאורע, את האירוע, את ההווה, אתם תעשו לקודש. לשבת, למועד, שני אלה, אין בעצם מקום מתאים יותר מאשר בסוף המהלך של השראת השכינה, בסוף ספר המקדש והכהונה. לא מחמת איזשהו כוח מיוחד יכול הכהן הגדול לקדש את המציאות, אלא מחמת אותו הכוח שבשמו כולנו יכולים להרים את הכל לקדושה פנימית במציאות. קדושה של המועדות, וממנה גם קדושה שהופכת את קדושת השבת מטכניקה של שומר שבת מחללו לקדושה של ושמרו בני ישראל את השבת, עד כדי שהם הופכים להיות שותפים במעשה הבריאה, והם עושים לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. זאת האות ביני וביניכם. ערב טוב.